צהריים טובים. אנחנו נמצאים פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל ייחר רבך בעבדך כי חמוך כפרעה. עכשיו כאן אנחנו צריכים לדעת, קודם כל להבין, מה קרה שיהודה רק עכשיו בעצם ניגש. הרי יש כאן השתלשלות של עניינים די ארוכה, שמגיעים למצרים, ואחר כך מוצאים את הגביע והשק של בנימין, וכל הזמן הזה יהודה לא עושה כלום בעצם. ויחפש בגדול, לחל בגדול, וימצא הגביע במתחת בנימין, ויקראו סמלותם, ויהיו של חמורו, ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף. ואז מה קורה? אומר להם יוסף, מה זה? למה לקחתם את הגביע? אז הוא לא יודע, אין בה, מה, איך אומרים? אומר, מה נאמר לאדוני, מה נדבר נצדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע אותו. אנחנו כולנו נהיה עבדים שלך. אמר חלילה, מה פתאום? האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי לעבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. לא, אני רק לוקח את בנימין, אתם תלכו הביתה חזרה. ואז פתאום, ויגש אליו יהודה ויאמר, מה קרה עכשיו? מה היה השינוי? משהו התעורר עכשיו. לפני 5 דקות היה מוכן שהוא ובנימין יהיו עבדים. עכשיו שאומר לו, תלכו כולכם הביתה, רק אחד נשאר, פתאום הוא מתחיל להשתולל, מה קרה? אלא שעד עכשיו מה שקרה, קרה זה דבר כזה. הם היו פתוחים שהם נאנשים, על מה שהם עשו ליוסף. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה חלחל כן. פנימה.
נכון.
אבל אשמים אנחנו, הם אומרים. שלא שמענו לתכנונים שלו. זאת אומרת, בוא נגיד, הם אפילו אולי לא מצטרים על המחירה לא, שלו.
היה כבר את המפגש, אני כבר לא זו.
כן.
היה כבר את המפגש. לא, פשוט
לא. לא, לא, עוד לא.
עוד לא היה את המפגש.
המפגש מה, בין ההתגלות של יוסף
לאחים? כן, כן, לא.
לא, עוד לא, עוד לא.
הם כאילו מרגישים כבר אשמים, כאילו...
כן, הם לא, זה השתלש, בדיוק, זה השתלשלות עד הגילוי. כאן תכף מגיע הגילוי.
בסדר, כן.
עכשיו, כרגע מה שקורה, פתאום יהודה קם ומדבר, ואז נשאלת השאלה, למה הוא קם עכשיו, ולא קם לפני?
תחושות בטן אולי, אולי הוא...
אבל למה הוא מציע שהוא ובנימין יהיו עבדים, ועכשיו שבעצם יוסף מציע הצעה יותר טובה? הוא אומר, תשמע, אני לוקח רק את בנימין, ואתם תלכו הביתה. מה הבעיה? עכשיו, לא רק זה, הם אומרים, באיזשהו שלב, אם אנחנו נסתכל כאן, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת.
כן.
אז זה בהתחלה כבר, הם מבינים שכל מה שמתגלגל כאן זה בגלל שהם לא שמעו לתחנן. עכשיו, הם עוד לא, הם לא באים ואומרים, אנחנו אשמים שמכרנו אותו. כאילו, באמת, אני מגיע למכור אותו. אנחנו רק מצטערים שלא הקשבנו לו כי הוא המסכן וזה, ואנחנו לא שמענו את התחנונים שלו. לא הקשבנו לו בכלל. אבל לזה אנחנו עכשיו אוכלים אותה. עכשיו, מה השתנה עכשיו? עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד ששם גם היה לנו שאלה של ראובן, שראובן בעצם לא היה במחירה, כי ראובן הלך. הוא לא היה מאוהב במחירה, אז למה הוא בעצם נחשב, למה הם מאשימים את העניין הזה? עכשיו, תבוא ותגיד, גם בנימין לא היה בעניין. והנה, גם הוא בעצם, הוא מציע שיהיה כולם עבדים. מה השתנה? מה שהשתנה זה שבעצם עכשיו הוא שולח את כולם, ואת מי הוא משאיר?
את הקטן.
שבכלל לא היה מעורב.
לא היה קשור בכלל.
לא היה קשור בכלל לפרשה הזאת. עכשיו, כל עוד הם ביחד, אז לפעמים איך אומרים שיש אש, שיש עץ יבש ועץ רטוב, אם האש היא מספיק חזקה, אז גם העץ הרטוב נתפס. ככה גם צדיק נמצא עם רשע, והרשע אוכל אותה, אז לפעמים גם הצדיק אוכל אותה, בגלל שהוא צמוד לרשע. שזה יש הרחק משכן רע. הרחק משכן רע, אתה נמצא לידו, אתה יכול לסבול בגללו. אז כל עוד שזה בנימין והם, אז עדיין התופס העניין שהם בעצם משלמים על מה שהם עשו. אבל עכשיו...
כשתופסים מישהו לחקירות, מיד אף אחד לא רוצה להיות חבר שלו.
כן. עכשיו מה קורה? פתאום אומר להם, אתם תלכו ומי נשאר? בנימין. אומר, רגע, פתאום יהודה אומר, רגע. אם רק בנימין הוא לוקח אותו, זאת אומרת שזה לא קשור בכלל למחירת יוסף. ואם זה ככה, זה סתם רשע מרושע שהחליט לקחת את בנימין, ולכן אני אקום ואני אדבר איתו. אני לא מוכן לשתוק יותר. עכשיו, כל הרעיון הזה של ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, מה בעצם הולך כאן גם? עכשיו, כי מה קורה? מה הוא אומר לו בעצם? הוא מספר לו את כל הסיפור שכולנו כבר יודעים. עוד פעם. ואני אומר לו, יש לנו אב זקן, וזה סקונים קטן ומחים מת, ואתם הולו אדולו, עמים ואודו, ואתה אומר אליו, עדיך הורידו אליו, עשים אליי אליו. ואני אומר אל אדוני, סליחה, הוא יודע את כל, מה אתה מספר לו עכשיו? משהו חדש? מה התחדש כאן? אלא, שיהודה אומר לעצמו, רגע, זה שעומד מולי הוא משנה למלך מצרים. מטומטם הוא לא. אז מה זה, מה הולך כאן? למה הוא בעצם, אני אומר לו, עולה לנו דברים, והוא בלי קשר, עונה לי תפורות, בלי קשר. אני אומר, אנחנו 12 אחים, אתם מרגלים. אני אומר, יש לנו אבא זקן, אתם מרגלים. תגיד לי, מה זה? זה שיחה של
חרשי.
של חרשי, מה הולך כאן? אז הוא אומר, רגע, אני מבין מה הולך כאן. הוא, אז תשכו, יוסף כנראה יושב באיזשהו מקום, ויש איזשהו מעגל של שומרים.
הוא מנה אותה מרחוק, בקיצור.
ויש מתורגמן. זאת אומרת, הוא, המתורגמן הזה, הנוכל הזה, הוא כנראה שומע מה אנחנו אומרים, ומעוות את התרגום. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו 12 אחים, הוא אומר, אנחנו 12 באנו בכל השערים שניכנס. מי יודע מה הוא אומר לו? עובדה, אני אומר 12 אחים, אומר אתם רגלים. מה הקשר? כאילו אין קשר במשמע, אני שואל, כמה זה 2 ועוד 2? 10. מה הקשר? אז מה קורה? המתורגמן הזה, הוא מלכלך עלינו. אז בהיגש של אבי יהודה, אומר, חכה, אדוני, אני לא רוצה את כל השומרים, אני מבקש ממך, אני רוצה לדבר איתך ישירות. עכשיו, כי כמוך כפרו, אומר, אתה תגיד, בוא רגע, אתה צריך מתורגמן? אתה לא צריך מתורגמן. כי אחד מה... איך זה נקרא, הקולופיקיישן, אנחנו אומרים, אחת מהדרישות התפקיד של פרו, או של כל אלה שקרובים בדרגה כזאת, הוא לדעת את השפות של האזור לפחות.
כן, כי פרו היה דובר איזה 70 שפות, לא?
נכון. אז לא יכול להיות שאתה, שאתה משנה לפרו ומנהל את הממלכה, לא מכיר את השפה הזאת. אז אתה לא צריך מתורגמן, אתה לא מכיר מתורגמן בגלל המעמד שלך וזה, אז בוא אני אתקרב אליך. אנחנו לא צריכים מתורגמן בינינו, ואני אספר לך את הסיפור. ולכן פתאום אנחנו שומעים את הסיפור עוד פעם, כי הוא מנסה להגיד לו, תשמע, מה פתאום ישנת אותנו בכלל? הרי תראה איזה סיפור מאוד תמים. לא מובן מה קורה כאן. יש כאן עוד דבר, יש דבר שכבר אמרנו אותו כבר בעבר. הרבה פעמים התורה מתנסחת, ויותר נכון, הדמויות בתוך התורה מתנסחים בצורה שהיא משתמעת לשתי פנים. יש משהו שלא משתמע לשתי פנים, ויש משהו שמראש מכיל בתוכו אמירה, חבויה. זה מה שנקרא דרך כלל, כמו שאמרנו, שהוא אמר, עם לבן גרתי, תראה כמצות שמרתי, או שאמר לו, רוק פניך כפני אלוהים, ובעצם הוא התכוון לזה, שהוא פגש את המלאך שלו, גם כאן. הוא אומר, כי חמוך כפרעו, מה הוא אומר לו בעצם? כאילו לכאורה, הוא נותן לו כבוד.
נכון.
אבל האמת היא, שהוא לא נותן לו כבוד. כי הוא אומר, תשמע, אנחנו שמענו שאתה בחור חכם. ובחוכמתך, הגעת לדרגה שאתה נמצא. אבל כרגע, סליחה על הביטוי, הטיפשות שאתה עונה לנו וההתנהגות שלך, אתה כמו פרו שהוא בא לתפקיד לא בגלל חוכמתו, אלא בגלל שהוא הבן של פרו הקודם. זאת אומרת, המעמד שלך הוא בכלל לא מוצדק. וזה בעצם אלבון. מצד אחד אומר לך, אתה וואלה, אתה כמו פרו. מצד שני אומר לך, אתה כמו פרו מבחינת הזה, חשבתי שאתה בחור בפיקח, אתה מטומטם כמו פרו. עוד פירוש אומר, כי חמוך פרו, אתה... גם אותך וגם את פרו אני אחסל. בואו לא נשכח שהאחים האלה יש להם כוחות עצומים. הדבר אבל הכי חזק בכל הסיפור הזה, זה בי אדוני. שגם השבוע אני אתייחס לזה בדבר תורה. מה זה בי אדוני? בי אדוני. ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר רבך בעבדך כי חמוך כפרו.
כן, אבל...
מי שולט?
זה פירוש... זה יכול להיות גם הפירוש הזה, וגם יכול להיות
שהוא
מאדיר את שמו,
כן, אבל...
כאילו אתה כמו פרעה בשבילנו.
נכון, זה הפירוש הפשוט. שלך, אנחנו, נכון. לא, אנחנו לא מתחמקים מהפשט. אנחנו פשוט רוצים להבין מה יהודה בעצם אומר ורומז לו.
אוקיי.
כי יהודה לא סתם, כי הוא לא פרעה, עם כל הכבוד. זו אמירה מחוצפת. כי אם יש שם, נגיד, עוד נציג של פרעה, אומר, תשמע, תראה את החברה האלה, הם משווים את יוסף אליך. מה פתאום? הוא לא בא, הוא לא פרעה, כי הוא לא פרעה. אז מה הוא אומר לו דבר כזה? מה, בגלל שהוא רוצה ללקט לו? חשוב להבין שזה יהודה. ולכן בעצם באים מפרשים לנו שהוא רומז לו בצורה עדינה. מה הוא יגיד לו? אתה מטומטם? מה פתאום? איך הוא יגיד דבר כזה? ירגו אותו במקום. אז הוא עושה את זה בדיפלומטיה. זה כמו שמספרים על מוצרט, שבאו ואמרו לו, תראה את המוזיקה של סליירי, שגם היה מלחין גדול. הוא אומר, וואי, בחיים לא שמעתי כזאת מוזיקה. עכשיו, זה יכול להיות שזה משהו
לא
מדהים, אבל זה יכול להיות שזה מוזיקה מטומטמת, מה הוא בכלל מנגן כאן. זאת אומרת, עוד פעם, תלוי מה הוא מתכוון באמת. כי מוצרט, יעני, בא בצורה אינטליגנטית, בא ואמר לו, אדוני, עזוב אותך במוזיקה שלך, לך תחפש את המקצוע אחרי. זה מוזיקה זה.
זה מה שהתקשורת עושה.
אז אומר, זה כמו שאנחנו אומרים, למשל, אני נותן מחירים מיוחדים. מה זה מחירים מיוחדים? מה זה מחירים מיוחדים? כל אחד חושב בזול. מה, מי אמר בזול? אני דופק מחירים מיוחדים. נותן לך מחיר פי שתיים מהרגיל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים משהו ומתכוונים למשהו אחר. וזה דיפלומטיה. זאת אומרת, זה כלל בחיים, לפעמים אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם בפרצוף מה שאתה באמת רוצה להגיד. אז אתה צריך למצוא את הדרך,
וזה בדיוק.
אתה צריך למצוא את הדרך הנכונה, איך להעביר לו את המסר בצורה חרמה, בלי לפגוע בו. זאת אומרת, אתה רומז לו. ואז בצורה הזאת אתה לא פגעת בו.
זה הלוואי והייתי יודע.
הלוואי שהרבה היו יודעים. זה אנשים, אני שמעת, גדולי ישראל היו לומדים את הפרשיות האלה בשביל לדעת איך להתנהל עם הגויים. היו לומדים, לומדים לעומק. איך אנחנו ניגשים לדבר?
איך אתה ניגש לדבר?
אבל זה ברור.
אבל תמיד אתה מדבר, גם צד השני, מה הוא שומע. זאת אומרת, כל אחד יכול להגיד משהו בכוונה, מה הוא שומע, אבל הוא פרש.
על זה בדיוק
העניין.
אבל על זה אנחנו מדברים עכשיו. מה אמרנו? שיהודה בטוח שבאמת מה ששומע יוסף זה לא מה שהוא אומר.
נכון.
זה בדיוק העניין. ולכן הוא ניגש אליו. עוד פעם, אני חוזר ואומר, תמיד אנחנו אומרים את זה. זה לא ספר סיפורים. זאת אומרת, מה שמדובר כאן זה על הכוחות שנמצאים בעולם. הכוחות שנמצאים בתוכנו. ואיתם אנחנו צריכים להתנהל. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש את הכוחות האלה של יוסף, של יהודה, של האחים, של יעקב. זה הכל בתוכנו. זה פשוט דרך לימוד. אין כאן איזה סיפור על חלומות של פרעה, על ויגש, יוסף נהיה מלך. יש כאן משהו הרבה מעבר לזה. וזה בדיוק העניין, בשביל זה אנחנו לומדים את זה בשבילנו. אחד מהדברים המדהימים בפרשה שמה שקורה כאן עכשיו, אז הוא מספר לו את הסיפור. ואנחנו כאן גם לומדים מצוות תוכחה, איך עושים תוכחה. מה זה תוכחה? עכשיו, בן אדם עשה משהו, אתה רוצה להוכיח אותו. אז יש אנשים שתכף מתקיפים את הבן אדם, וזה לא מצוות תוכחה. זה לבייש את החבר שלך ברבים. אנחנו כאן לומדים, אחד הדברים היפים שאנחנו לומדים בפרשה שלנו זה, שכאשר אתה רוצה להגיד משהו, לעשות משהו שיגרום לבושה לצד השני, אתה צריך מאוד להיזהר.
נכון.
מה עושה יוסף? יוסף, כשהוא מזדהה לאחיו, הוא שולח את כל האנשים החוצה. הוא נשאר רק הוא עם האחים. ואומרים, המדרש אומר,
הוא רוצה לבאש אותם בפני אחרים.
יפה, והמדרש אומר שהוא שם את עצמו בסכנת חיים. מכיוון ש-12 אחים, שאותם 11 אחים, יש להם כוחות עצומים, והוא אחד. הם יכלו ברגע שהוא אומר להם אני יוסף, יכל גם לקרוא דבר הפוך. אתה יוסף? הלאה, נחסל אותך.
זה בתוך מצרים אבל, זה קצת...
שתי חבר'ה שם לבד חיסלו עיר שלמה. את שכם. שתי חבר'ה, שמעון ולוי. אנחנו לא מדברים כאן אנשים רגילים. זה אנשים שיש להם כוחות עצומים. בגלל הכוחות הרוחניים שלהם. זאת אומרת, אתה לא... עכשיו מה, יהרגו... עזוב, מה זה משנה? סכנת חיים הוא שם את עצמו. עכשיו, הוא עושה המון המון דברים כדי לא לגרום לחיים של הבושה. כמו למשל, שכמו דיברנו זה כבר בעבר לא פעם, לא פעמיים. אחת השאלות ששואלים, אדון יוסף הנכבד, אתה אוהב את אבא שלך? ואבא שלך אוהב אותך, ואהבה עזה. למה אתה לא מספר לאבא שלך שאתה חי?
הרבה זמן.
22 שנה, אתה לא מספר לאבא שלך שאתה חי?
אבא שלך מתאבל עליו.
זה כיבודיו? איך אתה מתנהג ככה? עכשיו, בוא נגיד שהיה בכלא, אולי לא היה לו אפשרות. אבל עכשיו כבר שבע שנים לפחות, שזה בעצם 8-9 שנים, הוא שולט במצרים.
כל העולם
תחת. ועובדה שהאחים מגיעים אליו, זאת אומרת, אין לו שום בעיה לשלוח שליחים, אפילו לא ללכת בעצמו, שלח שליחים לאבא, אבא, אני חי. למה הוא לא עושה את זה? זאת אומרת, זה פשוט דבר צריך להבין אותו.
למה הוא לא עושה את זה באמת?
לאחר מכן, יש הרבה תירוצים לזה, אבל אני רוצה להתייחס לתירוץ שכרגע אנחנו מתייחסים אליו, שכן אנחנו רואים שגם לאחר מכן, יוסף נמנע מלהיפגש עם אביו לבד, ביחידות.
הוא שלח את ה...
ביחידות לא נפגש אף פעם עם אבא שלו, חוץ מפעם או פעמיים שאבא שלו קרא לו, מעבר לזה, הוא משתדל לא להיפגש עם אבא שלו. עכשיו צריך להבין, הוא אוהב את אבא שלו, והוא מת לראות את אבא שלו. אז למה הוא לא רואה את אבא שלו? כי אם הוא יהיה את אבא שלו, אבא שלו ישאל אותו שאלה ראשונה, תגיד לי, איפה נעלמת 22 שנה? מה הוא הולך להגיד לו? טוב, תשמע, אבא, תראה, הבנים שלך החמודים, הבנים החמודים שלך רצו להרוג אותי, לרצוח אותי, ובסוף הם החליטו למכור אותי.
הוא לא רצה להאשים את זה, בגלל זה. הוא לא רצה לעשות בלגן במשפחה.
הוא לא רצה לבייש את האחים. זה אחד מאוד מעניין. בוודאי. זה האור החיים הקדוש. ואחד הדברים שבאמת אנחנו רואים אחר כך, כאשר יעקב נפטר, האחים באים ומתחננים על חייהם מיוסף. למה עד עכשיו הם לא באו? כן פחדו. כל עוד שיעקב חי, אז למה יוסף לא נותן לנו מה שמגיע לנו? כי הוא לא מפני כבוד אבא. עכשיו שאבא נפטר, עכשיו הוא יסגור חשבון איתנו. הם לא קולטים, תמיד, הם בתוך תוכם לא קולטים. אנחנו רואים גם איך שיוסף, תראו מה שקורה כאן. זה פשוט, זה לא נורמלי. הוא שולח את כל האנשים כדי לא לבייש אותם, שם את עצמו בסכנה. דרך אגב, נקודה מאוד מעניינת בעניין הזה ששם את עצמו בסכנה, אומרים שמותר ישים את עצמו האדם בכבשן האש, ואל יבייש פני חברו ברבים. ממי לומדים את זה? לא מיוסף, מתמר.
תמר?
מתמר, שהיא הייתה בהיריון, ואז רצו לשרוף אותה, ואז הם תיתנו את המקל הזה והחותמת ליהודה, שצרו של מי זה. גם כאן, היא יכלה להגיד, הילדים האלה זה של יהודה, לפני כולם. איזה פדיחה היה כאן ליהודה, חבל לזמן.
אבל זה אותו דבר.
עכשיו נשאלת השאלה, למה הדוגמה שאנחנו נותנים זה תמר ולא יוסף? תמר עשתה כאן מעשה אחד, אבל יוסף לכל אורך הדרך עושה את זה. הוא עושה שמיניות באוויר כדי לא לבייש את האחים שלו. הוא מוכל על האהבה שלו, מוותר על האהבה שלו כדי לא לבייש את האחים ולא לצייר את אבא. אז אם אני הייתי צריך דוגמה קלאסית למישהו שבאמת דואג לא לבייש את האחים, את מי הייתי שם? את יוסף. מה ההבדל? למה דווקא תמר היא הדוגמה? אז אחד התירוצים, תירוץ מאוד פשוט. תמר כתוב והיא מוצאת. האש כבר דולקת. זאת אומרת, אין כאן שאלה, אם יהודה לא מודה, היא נשרפת. זאת אומרת, יהודה בקלות יכול להגיד, לא יודע מכלום. האש כבר דולקת. וגם תמר נשרפת. זאת אומרת, היא כאן באמת. מה זאת אומרת? הלכה להישרף. הלכה להיעלם. זאת אומרת, אם בשביל לא לבייש, היא הייתה מוכנה למות. עכשיו, אצל יוסף, בסדר, יש סכנה, אנחנו לא אומרים שלא. אבל גם יכול להיגמר אחרת. אולי הם לא יהרגו אותו. זה לא בטוח שיהרגו אותו. יש את הסכנה, ברור. וחוץ לזה, יוסף כאילו מראה לנו דרך חיים. ותמר זה כאילו דבר נקודתי. וזה שתי דברים שונים. זאת אומרת, כדי ללמוד, אני דווקא ילמד ממנה, כי זה דבר הכי קיצוני שיכול להיות. כי כבר האש דלוקה, והדרך היחידה להינצל, זה אם יהודה מודה ומוריד אותה מהמוקד. אחרת, היא נשרפת. בעוד שאצל יוסף, בסדר, אז הוא לבד עם האחים בחדר, ועושה כל מיני פעולות כאלה ואחרות, מאוד חשובות, אבל זה לא סכנת חיים. או בוא נגיד, זה לא סכנת חיים כמו הסכנה, סכנת חיים של תמר. לכן לוקחים את ההשוואה דווקא מתמר. אבל בואו נראה מה עושה יוסף. ולא יכול יוסף להתאפק כל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אליך, ויתן מכלו בבכי, וישמעו מצרים, וישמעו בית הקודם, ומוציא את כולם. ואז אומר לה, אני יוסף ארוד אבי חי.
כן.
שזה גם עוד אחד מהמשפטים הכי חזקים שיש בתורה, מבחינת תוכחה.
מה זה ארוד אבי חי?
מסליחה, אבל לפני 5 דקות אמרו לך שהוא חי. מה אתה? איזה מי שלה מטומטמת זאת? אבל מה אומר לו?
לא, יכול להיות שהוא לא מאמין להם.
לא, תשימו לב מה קורה כאן. זה דרך אגב, זה הסיפור של כבשת הרש עם דוד המלך. תכף נראה. ויצא אחד מטיב ואומר, אך תרוף תורף ולא ראיתי ודהנה, ולקחתם גם את זה מעין פניי וקראו אסון, והורדתם את צוותי ורעה שעולה. זה מה שמספר יהודה, אם אני אביא עוד אחד ועוד זה, וואה, אבא שלנו, הוא יכול חס ושלום לקבל התקף לב ולמות. ואתה בבואי לבדך אביו והנער איננו איתי ונפשו קשורם להשיב, היה בקירותו כי אין הנער, ומת, והורידו עבדך את צוות עבדך אבינו באבון שעולה, כי עבדך רב את הנער. כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי פנראה ברע אשר ימצא את אבי. ולא יכול יותר יוסף להתאפק. עכשיו אפשר להגיד שהוא לא יכול להתאפק ממה? מהצביעות הזאת של האחים.
לדבר
לא, אליו. מהצביעות של האחים. מה הוא אומר להם? מה אתה מספר לי עכשיו? שאתה כל כך דואג לאבא, שאם לא תחזור עם בנימין, אני יוסף! עוד אבי חי אחרי מה שאתם עשיתם לי?
הוא חי במובן
המנטלי,
לא הכי
איך עשיתם לי, אתה עכשיו דואג על אבא, מה יקרה?
מה שמעשיתם לי הייתם מורים פה להרוג את אבא.
מה עשיתם? למה אז לא דאגתם? אבל דביחה יחי מה שעשיתם לי. ואלה, הם קולטים את זה, אומר המדרש, פרחה נשמתה. פתאום, הם ראו כל כך הרבה דברים מוזרים, אבל הם דחו את זה, כמו שאמרנו. איוולת אדם סלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. לא רואים. כי כשאתה לא רוצה לראות משהו, אתה לא רואה.
נכון.
ואנחנו רואים את זה לכל הפרשיות, הם רואים דברים כל כך חזויים. אומרים שלא הכירו את יוסף, כן הכירו, זיבנו את זה בשבוע שעבר. מה זה לא הכירו את יוסף? יוסף היה נראה כמו אבא שלו קופי. אז היה לבוש בגדים יצריים, בסדר, אז הוא יודע את הסדר שלהם, הוא מספר להם הגביע, אחר כך הוא שם להם את הכסף בחזרה, הם לא בודקים. כל כך דברים הזויים. והם לא רואים שזה יוסף, הרי משתחווים אליו, זה בדיוק החלומות של יוסף. הם לא רואים כלום. איוולת אדם סלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. בן אדם שיש לו דרך שהוא הולך בה, הוא לא רואה כלום. הוא רואה רק מה שהוא רוצה לראות. זה כמו שמספרים על איזה יהלומן, שהמצב היהלומים הוא לא הכי טוב בעולם. הוא היה מלטש יהלומים וזה כמעט ואין עבודה בתחום הזה. ויום אחד, ברוך השם, בא אליו מישהו בבורסה גדול מאוד. יהלומים גדולים עדיין נותנים
להם לקשיר. שבר בתוך היהלום?
לא, זה סיפור אחר. גם אותו נספר, נזכיר לכם אותו. אבל זה כרגע מדובר משהו אחר. בקיצור, בא אליו מישהו מהבורסה מאוד גדול, נתן לו כמה יהלומים גדולים. ילדים גדולים בדרך כלל לא נותנים למכונה, נותנים את זה לבן אדם, כי בן אדם יכול יותר לחשוב ולעשות את הדברים נכון. וזה היה בשבילו, זה היה הצלה. בן אדם היה עצב פשיטת רגל, הוא אמר, אין עבודה. הוא קיבל את הילדים האלה, הוא והבנים שלו עבדו ביחד. הוא היה כל כך מבסוט שהוא קיבל את העבודה. עכשיו, איך שהוא מתחיל לעבוד, הוא עשה איזושהי טעות בחיתוך. ובתוך תוכו הוא ידע שזה טעות, אבל כבר עשה את זה, אז הוא המשיך. בא הבן שלו, אומר לו, אבא, תראה, נראה לי שזמן. אתה תגיד לי איך לה, אני מיליון שנה, אני מלטש יהלומים, אתה דרדק קטן, תגיד לי, יקום המלפפונים ויקו את הגנה? לא, לא, אני צודק מה שאני אומר, והוא המשיך. עכשיו, ברוך השם, היהלומים היו מוכנים. עכשיו, תכלס בשטח, הוא עשה טעות די גסה. כי נגיד מהיהלום היה צריך לצאת יהלום הרבה יותר גדול. וככל שהיהלום יוצא יותר קטן, ממילא, זה אין שום פרופורציה בין הערך של, על הירידת ערך שלו. עכשיו, מה קורה? הוא בא ביום המיועד, הוא מגיע שם, מגיע למשרד, איך שהוא פותח את המשרד, הוא נהיה לבן. למה לא חיכו לו שם רק אותו יהלומן, אלא חיכו לו שם כל המומחים הכי גדולים בבורסה ליהלומים. כי הוא רצה לבדוק אותו, אם הוא באמת טוב, אז הוא ייתן לו עוד אבנים. עכשיו, כאן, הם הסתכלו, הם ראו את היהלום לפני, בתור חומר גלם, וראו עכשיו את התוצאה, וכאן הוא כבר היה לבן וירוק, הוא ידע כאן, אני לא יכול לספר סיפורים. פתאום הוא הבין את הטעות שהוא עשה. ככה אותו דבר אומר המדרש. אוי להם, אוי לנו, שהשבטים לא יכלו לעמוד בתוכחה של יוסף, איך אנחנו נעמוד ביום הדין בתוכחה של הקדוש ברוך הוא. אומר, אני יוסף. תראו מה שאתם עשיתם. עכשיו, תראו מה יוסף עושה.
ודווקא יכול לבוא להגיד על דבר אחר. תראו מה אתם עשיתם. בזכותכם אני נמצא פה.
לא, זה מה שקורה עכשיו.
בזכותכם אני נמצא.
האמת היא,
אם אף אחד לא היה עושה
פה את זה. אבל זה בדיוק יוסף. אבל תכלס, כרגע אנחנו נוראים על התוכחה כלפי האחים.
כן.
כי הוא, תכלס, הם פתאום קולטים, שיוסף עומד לפניהם, והם, כל מה שהם עשו זה טעות. אתה יודע, איך הם מרגישים עכשיו? הכי גרוע שיכול להיות. עכשיו, מה אתה חושב? אוהב אותך, אח הזה, או שונא אותך?
בעיקרון
צונא.
מה זה? אנחנו רצינו להרוג אותו.
נכון.
ואחר כך מכרנו אותו. ועכשיו הוא, יש לו שלטון. אבל
יוסף סולח להם.
לא רק סולח להם.
מראה להם את אהבתו אליהם.
תכף תראו מה הוא עושה. מי זה יוסף הצדיק? כשזה אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, למה יוסף בעצם הוא לא מלך, ויהודה הוא המלך? כי יוסף הוא כל כך בדרגות גבוהות, שאנחנו לא יכולים להתחבר אליו. בן אדם נורמלי לא יכול להתחבר אליו.
הוא לא ברמה הגשמית, הוא ברמה יותר
רוחנית. אנחנו יכולים להתחבר ליהודה. הוא עושה טעות ועושה תשובה. וזה, הוא גם
משפיע על אחרים. זה היום יום.
בדיוק. כמו שאמרנו, אי אפשר להתחבר אליו. עכשיו תראו מה הוא עושה. ויתן כל ובפקיר אישום מצרים וישמע ויוסף, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי. לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו.
לענות אותו כאילו...
לענות, לתת לו תשובה. לא יכלו לתת לו תשובה. אתה לך פתאום תגיד לך שאתה חי בטעות. מה יש לך להגיד?
נכנסו להלם.
להלם. יש מדרש שאומר, פרחה נשמתם. מה לך אמרתי, יחזיר נתן לשמה, עד כדי כך. כי הם היו צדיקים. הם פשוט, היה להם עיוות, וזה כמה שאנחנו צריכים להיזהר, כי אנשים חושבים, הרשע צריך להיזהר, אבל כל אחד צריך להיזהר. יצרה נמצא בכל מקום.
נכון.
עכשיו תראו. ולא יכלו אחד לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, בואו, בואו, בואו. מה הבעיה שלכם? עד עכשיו לא ניגשתם אליי. אתם רואים אותי מרחוק, אתם לא קולטים כמה שאני אוהב אתכם. ולא אכפת לי מה אתם עשיתם, אני עדיין אוהב אתכם. וזה אותו משפט מפורסם, את אחי אנוכי מבקש. מה, הוא לא יודע שהם שונאים אותו? הוא יודע. אבל הוא מחפש את האחווה בכל מחיר, הוא לא אכפת לו. אני רוצה את האחים שלי. ויקשו, ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. כן, זה אני. ואתה, אל תעצמו. תרגעו. הכל לטובה. ואל יחר בניכם כי מחרתם אותי, הנה, כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. תראו, הקדוש ברוך הוא סובב את העניינים, כדי שאני אהיה כאן, כדי לפרנס אתכם. תראו מה זה. הם מכרו אותו, הוא אומר, אתם מכרתם אותי כדי שאני מפרנס אתכם. זאת אומרת, איזה עולם הפוך. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חיש וקציר, וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפתה טובה, ואתה. אבל הם לא נרגעים. צריך לקרוא מה שכתוב כאן בין השורות, הם לא נפגעים, שהוא כן מוסיף, הוא אומר, ואתה לא אתם שלחתם אותי, אינה, בוא תוציאו לכם מהראש, אתם לא שלחתם אותי. מי ששלח אותי זה הקדוש ברוך הוא, אתם סתם הייתם כבר, חלק כלי משחק.
זה כבר פסיכולוגיה.
כן. הנה, אינה, כי האלוקים וישימני, הקדוש ברוך הוא, וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל באותו, משה בכל מצרים, מערו ועלו את אבי, אמרתם. זאת אומרת, בא ואומר לה, תשמעו, תראו מה אני. מה קרה לכם אתם? מה רע יצא מזה? רק טוב יצא מזה, תרגעו, זאת אומרת, הוא מנסה להפך את הקערה על פיה, שלא רק, תראי, איזה גדולה של בן אדם, שלא רק שהם ירגישו חרטה על מה שהם עשו, אלא עוד ירגישו, וואו, איזה דבר טוב עשינו.
כן.
מה טוב עשיתם? אתם מכרתם את האח שלכם. אבל זה יוסף. עכשיו, זה המשל הידוע, עם אותו מלך שהיה לו אבן טובה, גדולה, יפה, ביום אחד נפלה או משהו, והיא קיבלה בזה זווית מיוחדת, וקיבלה חריץ. והוא קרא לכל התכשיטנים של הממלכה, הם הסתכלו.
מה שווה כלום?
הדרך היחידה זה לחתוך את האבן לשתיים, אין מה לעשות, והוא לא ידע מה לעשות, היה שם אחד חכם.
בוא נעשה ציור בפני.
אומר, הסתכל, תביא לי את האבן.
קטר של מלך.
מסתכל, מסתכל על האבן, אומר, רגע, רגע, כבוד המלך, שנייה אחת, תן לי לחשוב. או, יש לי פתרון. אומר, לא רק שהאבן שלך לא תאבד מערכה, אלא היא תהיה שווה יותר. המלך הסתכל עליו. כל המומחים כאן אומרים, חצי, לא שווה כלום, לא... אתה אומר לי, לא רק שזה יהיה שווה אותו דבר, זה יהיה שווה עוד יותר. מה אתה מדבר? בוא תראה, כבוד המלך, תראה. אתה רואה? אם לא היה חריץ, לא יכולתי לעשות כלום עם האבן. עכשיו, אם יש חריץ, בוא נהפוך את המינוס לפלוס. מה הכוונה? אומר, תראה, אני לוקח את החריץ הזה, יש לי כבר כניסה לאבן, ואני ממשיך את החריץ, ובונה כתר, ואת השם שלך, של כבוד המלך. ואז יהיה לך אבן שאין לאף אחד בעולם. אבן שחרות עליה סמל המלוכה שלך עם השם שלך. עכשיו האבן תהיה שווה פחות או יותר?
יותר.
הרבה יותר. עכשיו, כל זה לא יכולתי לעשות אם האבן לא הייתה נפגמת. כי אם האבן לא הייתה נפגמת, אני הייתי מנסה לעשות דבר כזה, הייתי שובר את האבן. אבל להיות והיא נפגמה בצורה שהיא נפגמה, רק בגלל הפגם הזה הספציפי, יכולתי עכשיו אני לעשות את זה. וזה מה שאומר יוסף לאחיו. חבר'ה, לא רק שאתם לא פגמתם בי, אני שווה הרבה יותר עכשיו. וזה רק בגלל מה שאתם עשיתם. כי אם לא הייתם עושים את זה בצורה שעשיתם, זה לא היה קורה ככה. ומעבר לזה גם המדרש אומר, שגם אם זה לא היה קורה, יעקב היה צריך לרדת מצרים. ואומרים, אם לא הסיפור עם יוסף, יעקב היה יורד בשלשלות למצרים. זאת אומרת, היו אוסרים אותו. היו אוסרים אותו, וככה מביאים אותו למצרים. ורק בזכות כל ההתגלגלות של המעשה עם יוסף, יורד יעקב כמו מלך.
יעקב דרך אגב רק אחרי שגילו את כל הזה, כי יוסף לכל אורך הזמן דאג שלא הגיע דרך למצרים, לא?
כן, למה?
בעקיפין, הוא לא ידע את זה יעקב.
ואת זה אנחנו רואים, ואת זה אנחנו רואים בסוף הפרשה. כאשר יש הרבה מה לדבר על הפרשה, כל הפרשות שיש הרבה מה לדבר. בסוף הפרשה אנחנו רואים, זה לא בסוף השעה בעצם, זה אמצע אפילו. עכשיו מה שקורה, הוא עכשיו שולח, בוא נראה מה שכתוב, שיהיה לנו קצת יותר מובן. כמה זמן יש לנו? תראו מה שכתוב.
כמה דקות.
טוב, אז הנה, כמה דקות אנחנו נעשה מעשה. איפה זה? נו. ויתב בעיני פרעה בני עבדיו. עכשיו, פרעה מאוד אוהב את הרעיון, למה עד עכשיו כולם נרננו, זה עבד, ועבד במצרים אסור לו שיהיה לו משרה שלטונית. פתאום מתברר איזה עבד, איזה נעליים, משפחה מכובדת, באה מישראל, אחים גדולים, חזקים, גיבורים, עד כדי כך שאומרים שפרעה רצה שהם יהיו שומרי ראש שלו. ואז יוסף גימד את העניינים, אמר לו, הם רואי צון, וזה, זה, המצרים לא אוהבים רואי צון, תן להם לגור ככה בצד. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו, טענו את ברכם, הוא, זאת אומרת, פרעה אומר ליוסף, תביא אותם לכאן, אני רוצה אותם כאן, קרוב אליי. וקחו את אביכם ודותכם ובואו אליי ואתנה לכם את טוב הארץ, והוא לא אומר את זה, אני אתן לכם את המקום הכי טוב במצרים. זה פרעה אומר, לא יוסף. זאת עשו כולם ארץ ישראל, העגלות תטפכם, נושכם ונשאתם דבכם. זאת אומרת, מי שולח עכשיו את העגלות?
פרעה.
עכשיו, מה כתוב כאשר הם מגיעים? אז קודם כל, ויגידו להם, עוד יוסף חי, וחיוו משל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. סיפרנו, דיברנו על זה גם. הוא מושל בכל ארץ מצרים, בחור בן 17, התגלגל לתומת מצרים, ועכשיו מה הם מספרים לי? שהוא ראש החבורה. يعني الا פושעים תמאים מושחתים והוא ראש המושחתים כמעט קיבל התקף לב
יעקב
לא האמין להם כן כי הם באים מספרים לו כאילו יוסף חי יעני מבחינה הוא חי כמו שצריך הוא לא מאמין להם
הוא לא יכול להיות אמרו להם שום משל מצ כאילו ש
לא הם כאילו ניסו לספר לו שהוא בסדר גמור והכל אבל הוא עדיין הוא אומר לא יכול להיות אתם אומרים שהוא שואל את מצרים אני לא מאמין לכם בחור בן 17 מתגלגל לכל התומה הזאת, מספרים לי שהוא מושל במצרים, זה הכל משחק אחד, אבל מה? וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, עכשיו הם מדברים ומספרים לו את הכל, שמה הוא אכל כשר, ושם שמיים שגור על פיו, אבל כנראה זה עדיין לא עושה לו את זה, מה עושה לו את זה?
אבל למה לא עושה לו את זה אם הוא היה כזה?
כי הוא מפחד שהוא נכשל בחינוך.
למה? הוא היה כזה.
כי הוא מפחד שהוא נכשל.
הוא תמיד היה הבן המועדף שלו.
אבל שכחת שהוא אמר טרוף טורף, הוא פחד. שהבן שלו לא קיבל כלים מספיק טובים כדי להתמודד עם הטומאה. ולכן החשש שלו הגדול הוא תמיד, שיוסף הוא כבר לא שומר על מה שהוא צריך לשמור, והוא נהיה חלק מהטומאה. ולכן מבחינתו הוא מת. לא פיזית, רוחנית. עכשיו שבאים ואומרים לו, תשמע, באמת הוא הגיע לארמון של מלך מצרים, מה תחשוב אתה? ארמון של מלך מצרים, זה לא לבן. זה לא בית לבן. תבין, אין כאן אפילו מה להשוות. אתה מדבר, בוא נגיד, אנחנו רוצים לדבר על ניסיון תכלס, מבחינה של שחיתות. שהוא נמצא בשיא
ההתבוללות שיכולה להיות.
מה זה שיא? שיא השחיתות, תבין.
שיא השחיתות.
תבין, בתור אחד בדרגה כזאת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. סתם, בנוגע לעניין של בחורות, הוא יכול לקחת איזה בחורה שבא לו. הוא יכול להרוג, לרצוח, לשדוד, לענוס, לאכול, כל המאכלים הכי טובים בעולם. הוא יכול לעשות מה בראש שלו. למה? כי הוא מושל במצרים. בשיא התומה. זאת אומרת, כל הדברים התמאים שמושכים את לב האדם, אין מה לעשות. בן אדם נמשך לדברים האלה. אז הוא יכול להיות שם כל המסיבות חשק האלה, כל האימורים, הכל, הוא יכול להיות מעורב בכל הדברים האלה.
להינסה למישהי שאתה יודע, ש...
אז זאת אומרת...
כי משפחה.
אז גם שהוא שומע את כל הדיבורים שלהם, הוא עדיין, מתי הוא מאמין, וזה הדבר המפתיע, בייר את העגלות אשר שלח יוסף, שמתם לב?
כן.
מי שלח את העגלות? אז מה אומר שלח יוסף? פתאום הוא קולט, הוא שלח לי עגלות, יוסף, מה זאת אומרת עגלות? הוא בא לרמז לי, כשעזבנו, עסקנו בפרשת עגלה הערופה, וכל השנים האלה הוא זוכר את עגלה הערופה. זאת אומרת שבאמת, אכן, נכון הדבר, הוא שמר על היהדות. ולכן, וירת עגלות שעכשיו יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. עכשיו, כהוכחה נוספת, אמרנו תמיד יש שימוש בשם יעקב ושימוש בשם ישראל.
נכון.
עכשיו, תשימו למה קורה כאן. ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר ישראל. סליחה, לפני חצי דקה, שתי מילים קראת לו יעקב, איך הוא נהפך לישראל? ותחי רוח יעקב. הוא עד עכשיו היה במצב של יעקב, מצב ירוד. עכשיו שהוא הבין שהבן שלו לא רק שהוא חי פיזית, אלא חי גם רוחנית, ועוד הצליח להתגבר, ועוד הצליח להתגבר על כל התומעה של מצרים, אז הוא נהפך לישראל. הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שלו. קיבל את רוח הקודש חדשה, את כל, את כל הכוחות שלו הוא קיבל חזרה. עכשיו, מה העגלות האלה? אז אתה, כמו שאמרנו...
הוא שלח את העגלות בשביל להביא אותו ל...
כן, אבל העגלות, הוא רצה לרמוז לו על משהו, והוא רמז לו על הפרשת עגלה ערופה. שזה הם למדו. עכשיו, מה העניין של עגלה ערופה? וזה אנחנו כמה פעמים כבר דיברנו על זה. עגלה ערופה זה כשמישהו מוצאים מישהו מת, בין שתי ערים. נרצח. ולא יודעים מי רצח אותו. עכשיו, מודדים את המרחק אל העיר הקרובה, והעיר הקרובה היא נאשמת בעצם ברצח. מה זאת אומרת נאשמת ברצח? שהם כאילו לא...
משם יצא הרוצח?
כן. והם לא שמרו מספיק...
כלומר, אם מוצאים את הגופה בנקודה מסוימת,
כן.
מודדים... המקום הכי גבוה,
הכי קרוב,
הכי קרוב, שם יצא הרוצח.
ושם יצטרכו להביא עגלה ערופה. הם מביאים עגלה לבקעה שם ושוחטים אותה, זה נקרא עגלה ערופה.
למה עושים את זה? למה, כאילו, מה עשים להיות?
כדי לחפר, לחפר. זה פתאום קורבן לחפר על החטא שעשתה העיר. עכשיו, מה רצה לרמוז לו בזה? אמר לו, תראה, אבא, עשית מעשה לא טוב. ועל המעשה הזה, אתה משלם. עכשיו, בוא תמדוד איזה מעשה עשית. ואז הוא אומר, רגע, כמה שנים עברו מאז שיוסף לא איתי?
22 שנה.
כמה שנים אני לא עשיתי כיבוד אב?
22
שנה. זה עגלה ערופה. רימז לו על המרחק של השנים. לא המרחק כאילו של מבחינת קילומטרים.
מבחינת השנים.
מבחינת השנים. רמז לו על המשעה שתראה, עכשיו אתה עכשיו, יש הוכחה יותר גדולה מזה, עכשיו אנחנו גם מבינים את עוד אחת מהסיבות שיוסף לא מתגלה ליעקב אביו. לא רק בגלל לא לבייש את האחים, אלא בגלל שהוא ידע שצריכים להסתיים 22 שנה, ורק אחרי 22 שנה הוא יכול להתגלות לאביו. זה העגלה הערופה. שזה רעיון פנטסטי. הרב יצחק ברנשטיין, זה עשה מביא את זה בשם האמת ליעקב, רעיון שצריך להיות גאון רק להעלות את הרעיון הזה בראש. אבל זה התורה, וזה אלה שמודים בתורה.
השנים הפכו למרחק בעצם
יכול... וזה הגיוני. יש בזה אמירה חזקה מאוד.
המרחק גם נמדד בזמן.
נכון, בדיוק. וזה מה שהוא עשה לו.
מרחק בזמן בדרך כלל הולכים ביחד.
נמצאה העבירה, בוא נראה מה המרחק. 22 שנה עברו מתאריך העבירה, או אני ביצעתי את העבירה.
זאת אומרת שיוסף, יוסף בעצם עשה עבירה, כאילו לצורך העניין.
לא, יוסף עשה מצווה. בעצם הוא, יוסף כל הזמן, זה עוד נקודה מאוד מעניינת, זה אנחנו נסיים. יוסף כל הזמן מנסה לגרום לכולם לקבל את העונש בעולם הזה. כי מי שננש בעולם הזה, לא ננש בעולם הבא. לכן הוא עושה את כל המשחקים האלה עם האחים שלו. והוא עושר אחד, מספר להם את המרגלים, כי הוא מנסה כאילו לגרום להם לחפר על המעשים שהם עשו בעזרת ענישה כאן. ולכן גם כאן, כשהוא בעצם נותן ליעקב את ההזדמנות לשלם על העבירה שהוא עשה בכך שהוא לא רואה אותו 22 שנה, הוא מוכן לסכן את נפשו ולעשות את כל מה שרק אפשר כדי שאבא שלו מה יקרה עכשיו. עכשיו, אם הוא נענש בעולם הזה על זה, הוא לא יענש בעולם הבא. זה יוסף הצדיק. זאת אומרת, כל החשבונות שלו זה חשבונות שאי אפשר...
אבל לא כתוב שהוא שלח 22 עגלות.
לא 22 עגלות. הוא רמז לו על עגלה ערופה. הוא רמז לו על עגלה ערופה.
בזה שהוא שלח עגלות?
כן. כי עוד פעם, עגלות... זה יכול להיות עגלה, אבל היה יותר נכון לקרוא לה כרכרה. לא הייתי קורא לה עגלה, כי זה עגלות, לא עגלות.
נכון, עגלות.
יפה, אבל זה הזכיר לו את העגלה הערופה. זאת אומרת, זה דברים שגדולים יכולים להבין אותם, ואנחנו, לנו קשה להבין את הדברים האלה. אבל זה דו שיח בין אנשים שמבינים עניין. לכן יעקב קולט את זה על המקום. הם לא כל כך קולטים. ודרך אגב, לגבי העניין של העגלות, יש עוד דבר עניין, וזה נסיים שיש כאן את העניין גם של האחדות הוא רצה להראות. אם אתם זוכרים, העגלות הביאו במשכן השבטים. אז הם הביאו, 12 שבטים הביאו 6 עגלות ו-12 שברים. למה רק 6 עגלות? למה לא הביאו גם 12 עגלות? כי להראות את האחדות.
להראות את
האחדות. אז כאן גם הוא רצה להראות, הוא לרמז לו, אתה רואה, למרות הכל, עכשיו אנחנו כולנו מאוחדים. זה מסכם באמת, איך אומרים, קצת להתקרב לעמדתו של יוסף.